ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04, 486 ימים ישראל במלחמה, עדיין 79 חטופים מחכים עכשיו שיצילו אותם, שיחזירו אותם הביתה. זאת החובה המוסרית והלאומית של מדינת ישראל כלפי האזרחים שלה, שנחטפו מהבתים שלהם, מהמיטות שלהם, באכזריות, בשבת 7 באוקטובר. 18 חטופות וחטופים חזרו עד כה, העסקה שעוד לא הושלמה. היום היה אמור להתחיל השלב השני בדיונים על החלק השני. בינתיים, המשלחת הישראלית עוד לא יצאה, מחכים לטראמפ. כולם מחכים לטראמפ. ראש ממשלת ישראל מחכה, במפלגתו של בצלאל סמוטריץ' מחכים, אולי יקבלו ממנו סוכריה. משפחות החטופים מחכות להציל את בני המשפחות מהתופת של עזה. כל העולם כולו. בינתיים, כלכלת העולם לא מחכה. הפצצה שהטיל הנשיא האמריקני עם הטלת המכסים על קנדה, מקסיקו וסין, והבוקר נוסף גם איום על מדינות האיחוד האירופי ובריטניה. הכל מרעיד היום את השווקים. שוקי אירופה צוללים, כך גם הבורסה שלנו יורדת. למרות שהוחרגנו מהמהלך הזה בינתיים, החוזים העתידיים על וול סטריט צוללים, עוד מעט נדע איך יתפתח שם המסחר. אמריקה פרסט, הסיסמה הריקה בינתיים של הנשיא, עלולה להשפיע לרעה על תעשיית הרכב, הפלדה והתרופות. כדי לייצר, צריך לפתח את תעשיית הייצור המקומית. וזה לא קורה באינסטנט, זה לוקח זמן. המוני צעירים דמוקרטיים נסחפו אחרי ההבטחות של הנשיא הרפובליקני ונערו לקלפיות להצביע לו. מה יישאר מכל זה? האם אמריקה תהיה יותר זולה? כנראה שלא. האם מחירי הדיור יהיו יותר זולים משמעותית? כנראה שלא. כמה אמר השיר, הבטחות הבטחות. מיד נשאל את הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, האם אפשר עדיין לעצור לפחות חלקית את המהלך הזה של טראמפ? עם מנכ״ל מקורות עמית לנג נדבר על החורף היבש ביותר אצלנו, זה 100 שנים, ומה ישראל צריכה לעשות? מהפכת החנייה העירונית יצאה לדרך השבוע, ואת התוצאות שמכבידות על הכיסים משלמים גם תושבי תל אביב למשל, וגם אלה שלא תושבים, הם באים אליה מבחוץ, עובדים פה. לא יכולים להתנייד על קורקינט ונאנשים כדי להתפרנס. נדבר עם מנהלת בית ספר במרכז תל אביב עוד מעט. ולסיום, מחירי הטיסות לחגים, מחירים ומבצעים. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. האם מלחמת הסחר שעליה הכריז הנשיא טראמפ מתרחבת גם למדינות האיחוד האירופי ולבריטניה? הנשיא טראמפ שוקל.
As an example, the European Union charges us 20% plus 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 of that tax fortune. We are treated so badly, they don't take our cars, they don't take our farm products, essentially they don't take almost anything, and we have a tremendous deficit with the European Union, so we'll be doing something very substantial with the European Union. We're going to bring the level up to where it should be.
הנשיא טראמפ שוקל להטיל מכסים גם על מדינות האיחוד האירופי, גם על בריטניה. ארגון המורים העל יסודיים הכריז על סכסוך עבודה. יושב ראש הארגון רן ארז אומר לאיפה הכסף שמשרד האוצר לא עומד בהתחייבות לממש חלקים מההסכם הקיבוצי שנחתם בספטמבר.
כדרכו, משרד האוצר מנסה בכל דרך אפשרית לקקע את ההסכמים שנעשו או לשלם פחות. אנחנו לא מקבלים את הכסף שהובטח לנו בהסכם הקיבוצי. תנאי העבודה שלנו נפגעו כי הם מבטלים את ההסכמים הקודמים שנעשו עם השרה הקודמת, דוקטור שאשא ביטון, ולכן אם ההסכמים הקודמים מתבטלים בסופו של דבר, גם ההסכם העכשווי לא יכול להתבצע.
בחודש דצמבר 2024 נרשמה עלייה בשיעור של 0.2% במספר המועסקים במשק. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספרה מסתכם ב-4,397,000 עובדים. משרד החינוך השיק היום תוכנית להטמעת כלים מבוססי בינה מלאכותית בבתי הספר ועם הכשרה למורים. עד כה גויסו 3,000 מנטורים מחברות ההייטק שילוו ויכשירו את המורים בנושא הבינה המלאכותית. שר החינוך יואב קיש הסביר היום איך זה אמור לעבוד.
האירוע שבו המרתון הזה הסתיים הוא אירוע שבעצם הבינה מלאכותית תישב כחלק משמעותי, טבעי ואינטגרלי ממערכת החינוך. אנחנו בעצם נחיה עם זה ביחד. אנחנו יוצאים לדרך ארוכה כי היא דורשת שינוי, אבל אין קו סיום. הקו סיום יהיה שהכל יקרה ביחד.
וידיעה לסיום הכותרות, מענקי חלף אבטלה לתושבים מפונים יורחו עד לסוף חודש מאי בכפוף למועד תום הפינוי של היישובים וההחלטה מתי לחזור עליהם. ועדת העבודה והרווחה אישרה היום את הערכת תוקף ההסכם שמעניק סיוע למפונים שעבודתם הופסקה בגלל המלחמה. ההסכם מאפשר למפונים המובטלים ובני יותר מ-67 שעוסקו לפני הפינוי להמשיך לקבל דמי אבטלה עד לסיום תקופת ההסתגלות שתחל לאחר תום הפינוי. עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים. עכשיו נדבר על הנשיא טראמפ שמזעזע את כל העולם, ואנחנו רוצים לבדוק אם זו אכן רעידת אדמה, עד כמה אנחנו מדברים על המחסים שהוא מטיל על קנדה, על מקסיקו, על סין, עכשיו גם על האיחוד האירופי ובריטניה. סיפור גדול מאוד, השווקים מגיבים בהתאם. הפרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, מומחה לכלכלה בינלאומית, מרצה בנושא הזה, אוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור ליידרמן.
שלום, אחר צהריים טובים.
רעידת אדמה?
כן, בהחלט.
בוא תסביר.
תראי, העולם של שלושת העשורים האחרונים הוא עולם של הסרת המגבלות על הסחר הבינלאומי, של יותר ויותר פתיחות, כולל על ידי סין, של הסכמים בינלאומיים תחת המטריה של ארגון הסחר הבינלאומי, World Trade Organization וכדומה. והגלובליזציה והפתיחה של המשקים הביאו לתועלות רבות מאוד, גידול ברמת החיים, גידול בתעסוקה, צמיחה של משקים שנחשבו לכאלה שהיו בפיגור מסוים יחסית ליתר העולם, ירידה בשיעור העוני, כמובן שיש מגבלות מסוימות והיו מגבלות מסוימות. כיום אנחנו מדברים על האפשרות של מלחמת סחר גלובלית, דבר שאני מוכרח לומר שלא היה ב, לא היה ב, 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 בתוכנית של 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 אף כלכלן סביר או אף כלכלנית סבירה במשך כל השנים האלה. וכן, במידה וטראמפ באמת יפעיל את כל הצעדים האלה, כי יש כאלה שטוענים שיש עוד זמן לנסיגה כזאת או אחרת בשעות הקרובות ובימים הקרובים.
מי יכול למנוע את זה ממנו, פרופסור ליידרמן?
אף אחד, אף אחד.
אז מאיפה האופטימיות הזהירה שאולי יש מקום למנוע את זה ממנו?
לא, אני לא רוצה להיות אופטימי, אני מציין עובדה שכבר מצוינת ברשתות, שהוא הולך לקיים הבוקר שעון ארצות הברית שיחה עם קנדה וגם שיחה עם מקסיקו.
כן.
אז, וזה כאילו, העניין הזה מתיישב עם התפיסה שטראמפ הוא בעצם בראש ובראשונה איש עסקים, שהוא קודם כל שם איזשהו קלף מיקוח על השולחן, ואחר כך מחכה לראות במצב של תורת המשחקים איך הצד השני מגיב. אבל זה נראה שפעם זה הרבה יותר רציני.
עכשיו אני רוצה שתסביר בבקשה באופן באמת פרטני מה המשמעות. זה מהלך ענק, זה מהלך דרמטי, כבר הגדרנו את זה באמת זעזוע ורעידת אדמה. מה המשמעות של הצעדים האלה? גם על אירופה, גם על קנדה, גם על מקסיקו, שאלה השכנות המיידיות של ארצות הברית.
לגמרי. אז קודם כל, מבחינת ארצות הברית, טראמפ מעוניין להגן על הייצור המקומי, מה שהוא רואה כאיום על ידי מדינות אחרות על על התוצרת המקומית, וטראמפ מעוניין במובן הזה להגביל את היבוא מהמדינות האלה, ועל ידי כך שחברות אמריקאיות ומשקי בית יקנו יותר מוצרים בארצות הברית. לשם כך הוא מעלה את המכס, שזה מס על היבוא. הדבר הזה מייקר את היבוא של מוצרים, שירותים, חומרי גלם שמגיעים לארצות הברית מקנדה, ממקסיקו, מסין וממדינות אחרות. אוקיי? אז זאת אחת מהמטרות שלו. אלא מה? שניתן להראות בניסיון ההיסטורי שיש לנו עם תופעות כאלה, שא', המדינות האחרות לא נשארות בשקט. הם יהיו צעדי גמול שלהם, ומקסיקו כבר אימה שיטלה את המכס על יבוא מארצות הברית, וכנ"ל קנדה, וגם לצין יהיו צעדי ענישה על ארצות הברית.
תגיד, אנחנו נראה אותו הלילה חותם, הלילה שעוננו כמובן חותם וככה מנופף בתעודה הזאת שהוא מראה לכל העולם שהוא חתם את החתימה הבלתי נגמרת שלו?
זאת התוכנית שלו, אלא אם כן זאת התוכנית, אחרת אולי היה נכנס להצהרה הזאת בסוף השבוע.
בדיוק. אז מה קנדה ומקסיקו מתכננות כנגד?
אוקיי, קנדה ומקסיקו הן הסובלות העיקריות של כל העניין הזה. מכיוון שאתם יודעים, 80% מהייצוא של מקסיקו הולך לארצות הברית. אם הייצוא של מקסיקו ייפגע כתוצאה מהמכס על יבוא של ארצות הברית, זה יפגע מאוד בכלכלה המקסיקנית. קנדה, 70-75% מהייצוא של קנדה הולך לארצות הברית. כלומר, המדינות האלה עלולות להיכנס למצב של מיתון, של פיחות של המטבע המקומי, של ירידה בבורסות וכדומה. ארצות הברית היא הגדולה, ארצות הברית היא העוצמתית, היא המדינה העשירה, אז ארצות הברית תיפגע פחות מזה. אבל צריך לזכור שגם ארצות הברית משלמת מחיר ותשלם מחיר על זה, וזאת כתוצאה מזה שהמכס מייקר את היבוא לארצות הברית. אז אם יש נגיד משקי בית שמייבאים מוצרי קוסמטיקה מקנדה, או מוצרי אנרגיה, או חומרי גלם ממקסיקו לתעשיית המכוניות בדטרויט,
נכון,
אז המחיר של מכוניות, המחיר של מוצרי קוסמטיקה בארצות הברית וכל אלה התייקרו, ולכן מעמד הביניים, משקי הבית בארצות הברית ישלמו את המחיר,
כולל אינפלציה. פרופסור ליידרמן,
ברור, מפה מגיעה אינפלציה, ומפה מגיעה האפשרות של איזשהו ריברס במדיניות של הבנק הפדרלי, שכבר התחיל להתכונן להפחתות ריבית השנה מהרמה של 4.5% לשנה, והוא קודם כל, לדעתי, הוא יישאר עם הריבית הזאת עד להתבהרות המצב, ואפילו יש אנליסטים שמתחילים לדבר על העלאת ריבית, כי אם האינפלציה עולה, לבנק המרכזי לא תהיה ברירה, אלא לנסות לרסן אותה באמצעות מדיניות הריבית.
שמע, לפי טראמפ הוא גם יכול להחליף את הנגיד האמריקני.
לא, אני לא חושב שהסביבה שלו, קודם כל מבחינה חוקית אני חושב שזה מהלך מאוד בעייתי. שנית כל, מר ג'יי פאוול, נשיא יו"ר הפדרל ריזרב, מסיים באמצע מאי שנה הבאה את התפקיד שלו, אז אפשר להמתין. ושלישית, כל הסביבה של טראמפ, של אנשי עסקים, אנשי וול סטריט, שר האוצר שלו שמגיע מקרן גידור, יגידו לו,
אדוני, עד כאן.
דונלד זה לשחק באש.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על האיחוד האירופי והמשמעויות של הדבר הזה עליהם.
טוב, לגבי האיחוד האירופי, אני טרם ראיתי, אולי יש לך חדשות בשבילי, אני ראיתי שטראמפ אומר שהוא יטיל
נכון,
מכס באיחוד האירופי, אבל הוא לא הכריז את הפרטים.
הוא רק הזכיר אותם, הוא הזכיר אותם והוא הזכיר את בריטניה, שהיא לא באיחוד.
הוא הזכיר את בריטניה? אוקיי, טוב לדעת. טראמפ כועס על האירופים, הוא חושב שהם בשפה מאוד פשוטה ולא אקדמית, שהם עובדים על האמריקאים, כי הם נותנים כל מיני סובסידיות לייצוא.
אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, ברור.
זאת בדיוק הגישה. ואני אראה להם. אני החזק ואני העשיר ואני אראה להם. עכשיו, אירופה מאוד במתח מכל הסיפור הזה. ומה שיקרה, אחד מהדברים שיכולים לקרות, קודם כל, אם אירופה נכנסת, אז יש לנו מלחמת סחר כוללת. כי אירופה כבר מכינה ויש לה במגירה כל מיני צעדים נגד ארצות הברית. והדבר השני הוא שאם המדיניות של טראמפ אכן תתבצע, מה שהוא ייצור זה שגושים אחרים ילכו במסלול אחר וישאירו את ארצות הברית מבודדת. למשל, הסחר בין סין לבין אירופה הוא ממש מאוד אינטנסיבי. הסחר בין סין למקסיקו, סין וברזיל, סין ובכלל כל אמריקה הלטינית וגם קנדה, הוא מאוד אינטנסיבי. כלומר, מה שיקרה הוא שהוא עלול לאבד שווקים. היצואן האמריקאי,
בדיוק,
שאיתו הוא רוצה להיטיב, הוא עלול לאבד שווקים.
הולך ועושה את אמריקה בדלנית הרבה יותר, ואגב, הסגן שלו, הוא בדלן פי כמה וכמה ממנו, ואם הוא יהיה נשיא, אז מי יודע מה עוד נצפה לנו. עכשיו לסיום, פרופסור ליידרמן, כמובן ישראל הקטנה, שכאילו כביכול עד כה הוחרגנו, אבל איפה אנחנו עלולים לשלם?
תראי, אנחנו באיזשהו מקום באמצע, מבחינת כל המערבולת הזאת. מדוע? מכיוון שקודם כל הסחר הבינלאומי שלנו הוא מאוד מפוזר, מלשון דיברסיפיקציה. יש לנו שליש מהסחר עם אסיה, שליש מהסחר שלנו עם אירופה, ומשהו כמו 25% עם צפון אמריקה.
כן, כל מיני.
ויתר עם מדינות אחרות. בהנחה שטראמפ לא יטיל עלינו מכס ישיר, מעניין מה יקרה בשיחות בין נתניהו לבינו, נכון. אני לא חושב שזה הכיוון של
לא,
טראמפ.
לא, לא, לא בשביל זה הוא נסע.
אנחנו נושפע יותר מההשפעות הגלובליות. מה ההשפעות הגלובליות? ההשפעות הגלובליות הן שאם באמת תתקיים אותה מלחמת סחר, אנחנו נראה העתה בצמיחה הגלובלית, אפילו סיכון למיתון פה ושם, עלייה באינפלציה שהזכרנו, עלייה בריבית של הבנק הפדרלי.
וגם לנו בסוף יהיה יותר יקר, בשורה התחתונה.
בנק ישראל ירצה לשמור על איזשהו איזון בין הריבית שלנו לריבית האמריקאית, הסחר הבינלאומי והייצוא שלנו ייפגע, ואלה מלחמת סחר וחדשות רעות לכולם, כולל לאותה ארצות הברית, שטראמפ טוען שהוא הולך להגן עליה.
פרופסור לאו לאדרמן היה מרתק, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, מומחה לכלכלה בינלאומית, מרצה בנושא הזה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, עוד נכונו לנו תודה, ימים מרתקים.
תודה ושיהיו לנו בשורות טובות.
הלוואי. מכירים את השיר גשם גשם בו, והוא לא בא, שלום עמית לנג, מנכ״ל מקורות, אלן.
היי ענת.
שלום, שלום. טוב, רשות המים מודיעה שהחורף הזה הוא היבש ביותר זה 100 שנים, עד כמה זה דרמטי, אני ממשיכה את השיחה שלי עם פרופסור ליידרמן בנושא המכסים, זה דרמה, נכון?
כן, זה בהחלט דרמה. החשש העיקרי הוא לא מאיך תעבור השנה הזאת, אלא אם אנחנו אותם נכנסים לרצף של שנים כאלו. יש בסטטיסטיקה חשש גדול לאור ההיסטוריה, שכשמתחילים לראות שנה כזאת, זה לא נגמר בשנה אחת. זה חשש גדול.
ברשות המים אומרים שאין בעיה, אתה יכול לאשר שאין לנו בעיה, כי יש מתקני התפלה, תכף נדבר כמה יש, כמה פעילים וכו'. יש לנו בעיה, אין לנו בעיה להתמודד עם חורף שחון שכזה?
עקרונית אין לנו בעיה, לא עם חורף שחון אחד ולא עם כמה חורפים שחונים, אז... משום שיש מספיק מתקני התפלה, והגידול בצריכת המים עדיין לא כזה שמאיים על, על היעדר של מים זמינים. יחד עם זאת צריך לוודא שכל המערכות פעילות, משום שברגע שאין גשם, אז יש לזה השלכות מהותיות על המתיחה של המערכות עד הקצה, והכוונה היא גם למתקני ההתפלה שצריכים לעבוד בפול, וגם המערכת שלנו של מקורות שצריכה לדאוג של להגיע למקומות שבהם מתבססים על, יותר על, מקומות, על מקורות מקומיים ש... הולכים ומדלדלים ומתייבשים וצריכים לקבל את המים.
אז זהו, עד כמה שאני מבינה, יש שני מתקני התפלה שלא עובדים, והאם זה מחמיר את הבעיה, האם אפשר להתמודד עם זה, ולמה הם לא עובדים, תסביר.
אז ככה, יש שני מתקני התפלה, אחד חדש שאמור להיכנס לפעולה בחודשיים, שלושה הקרובים, ואחד ישן יותר, שהיה בבעלות מקורות בעבר, ונכנס לאיזושהי תקופה של שיפוצים, שגם כרגע התחיל לחזור לפעילות, ואנחנו לפי הקצב מבינים שהוא יחזור לפעילות מלאה תוך כחודש, וזה בסדר, זה מספיק כרגע, אנחנו בעונת החורף, הצריכה יותר נמוכה, בהנחה שבאמת גם המתקן השני ייכנס לפעולה מלאה בתאריך שבנקבה רשות המים, אז אנחנו נעבור את גם את הקיץ הזה בלי שום בעיה.
מה שלום האיש עם המקל שמודד בכנרת, שהמפלס יורד, יורד, יורד?
המפלס יורד, אבל אני אומר עוד פעם, אם ברגע שהמתקנים יעבדו, אז נוכל לשמור על המפלס בין שני הקווים העליון והתחתון, וזה לא, הכנרת לא תיכנס למצב של מצוקה.
תגיד, יש לכם תוכניות, עמית לנג, לשיקום, להתמודדות עם מחסור צפוי במים? מה אנחנו עושים? אתה אומר, מתקני התפלה יכולים להתמודד עם חורף שחון אחד ועוד שניים ועוד שלושה, אבל בכל זאת?
כן, מקורות מתכננת תמיד, מסתכלת לטווח הארוך, ולטווח הארוך הכוונה היא ל-20-30 שנה.
יש משבר אקלים מטורף, הרי אי אפשר לדעת מה יהיה.
חד וחלק, ואנחנו לגמרי לוקחים את זה בחשבון, ולגמרי מתכננים בהתאם את הגידול במערכת. בעקבות המלחמה, לצערי, נפגעה תנופת הפיתוח מעט, ובמקום 1.5 מיליארד שהיינו עושים בשנים האחרונות, ירדנו לאזור 1.3 מיליארד. השנה שמנו לעצמנו יעד שאפתני לחזור 1.5 מיליארד, מתוך כוונה להתחיל לטפס למעלה לאזור 1.8 מיליארד, אפילו 2 מיליארד בשנים הקרובות. זה לגמרי תואם את מה שדיברנו. כלומר, אם באמת אנחנו נכנסים לרצף של שנים שכונות, נצטרך לראות עלייה מסיבית בהיקף הפיתוח של המערכת, כי מה שזה אומר, שלמעשה נצטרך לחבר אזורים נוספים, שמסמכים היום על קידוחים ועל מקורות מים מקומיים, שמן הסתם כשיש שנים שכונות הם מדלדלים מאוד, והופכים להיות לא אמינים.
טוב, עכשיו בואו נלך לצערנו, המלחמה עוד כאן, למרות שאנחנו כבר אולי מתחילים לראות את הקצה, למרות שהרמטכ"ל שיהיה הודיע ש-2025 גם תהיה שנת מלחמה, בואו נקווה שלא. איזה נזקים נגרמו במהלך המלחמה לתשתיות צפון ודרום, אולי בצפון אפילו יותר?
נגרמו נזקים גם לצנרת וגם למתקני שאיבה וגם למערכות חשמל שלנו. מן הסתם, על אף הנזקים ובאמת בהערכה רבה לעובדים המדהימים שלנו, המקצוענים, לא נפגעה אספקת המים, תמיד ידעו איך לצאת ולתקן ולהתגבר על הבעיות, גם תחת אש, ולכך מגיע להם באמת יישר כוח ענק. אנחנו כרגע בתוכנית שיקום אינטנסיבית לשקם את כל אותם מתקנים שנפגעו גם בצפון וגם בדרום. אנחנו נסיים אותה לכל היותר עד סוף השנה. אספקת המים לא תיפגע, כי כפי שאמרתי, אנחנו ידענו להתגבר על באמצעות מעקפים וכל מיני גיבורים שיש לנו.
יש מספיק כסף לדבר הזה, עמית?
כן, בגלל שמשק המים הוא משק מתוערף, אז למעשה מה שכל אחד מאיתנו משלם בחשבון המים שלו, חלקו הקטן מגיע למקורות ומאפשר לו לבצע את כל הפיתוח. בנוסף, מקורות מגייסת מדי שנה את הסכומים הנדרשים לה להשלמה של הפיתוח מאגח שנסחר בבורסת תל אביב, ברייטינג מאוד גבוה, אנחנו טריפל איי, ולא צפויה שום בעיה גם השנה לגייס את הסכומים הנדרשים.
כמה התשתיות שם ניזוקו, אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה בבתים של האנשים, אנשים באים, בעלי חיים היו שם, כשתושבים לא גרים, אז התחזוקה היא ירודה מאוד, כמה אתם מוטרדים מהדבר הזה, זה לא פשוט.
אנחנו לא מוטרדים, משום שכפי שאמרתי, לאורך כל המלחמה, האנשים שלנו היו בשטח, כמובן בתיאום עם הצבא ועם הגנות ועם מיגון אישי וכל מה שצריך והמשיכו
לתת. כלומר, מה, ניקו והחזיקו תשתיות והכל, כן, שמרו על מה שיש?
כן, ממש ככה. כן, ממש ככה.
שזה טוב, כמו כן. במקרה של חברת החשמל שהייתה בכל מקום, בכל
ממש
רגע.
ממש ככה. ממש יפה. ככה, אנחנו פשוט פחות יחצנו את זה, אבל כן, זה ממש אותו דבר. אנחנו, כל המערכות שלנו עובדות, ומה שלא עובד יש לו גיבוי או יש מעקף שנותן את המענה, וגם הוא יוחזר, וגם מה שלא עובד כרגע יוחזר לפעילות תוך מספר שבועות עד חודשים בודדים.
אוקיי, okay, עכשיו לסיום, אני אזכיר למאזיננו שאתה היית גם מנכ"ל משרד הכלכלה.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך, האם ההתמודדות של הממשלה הזאת, של משרד הכלכלה, של השר, של מי שממונה פה על העניינים האלה כרגע, בתקופה האחרונה, והבטיח שיורידו מחירים, האם אפשר היה לעשות את זה אחרת?
תראי, אני תמיד אומר שיחזרו לדוח, דוח הוועדה שעמדתי בראשה בשנת 2014 כמדומני. לא צריך להמציא שום דבר, הכל כתוב שם. ופשוט צריך ליישם את מה שעדיין לא ישמו. ישמו חלקים, לא ישמו הכל.
שזה מעטן לי כמה דוגמאות.
תראי, בסוף הסיפור פה של יוקר המחיה נובע משילוב של כמה גורמים. האחד, זה עודף רגולציה. יש לנו נטייה לשים עודף רגולציה על כל השחקנים בשוק, הרבה יותר, כאילו הרבה יותר תנאים והרבה יותר דרישות מאשר מקובל בעולם המפותח ב-OECD, הוכחנו את זה, הראינו את זה. והדבר השני, שאנחנו הרבה פעמים גם לא מספיק ששמנו עודף רגולציה, אנחנו מבקשים גם לבדוק את הכל מראש, ושיביאו לנו הוכחות מראש, כן. ועוד שבשוק החופשי, בשווקים, מה שאנחנו רוצים להידמות אליהם, יש הרבה יותר free flow של הסחורה לתוך השוק, ועושים את הבקרה תוך כדי תנועה ואחר כך, וכמובן, הענישה היא הרבה יותר כבדה, אם מישהו עשה משהו שלא היה בעצם לכללים. אצלנו זה קצת הפוך, וזה מייקר מאוד את כל התהליך.
אוקיי, טוב, כל הפטנטים של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, כנראה שזה לא עובד בדיוק אצלנו, בינתיים מה שטוב לאירופה נשאר שם, עמית לנג, מנכ"ל מקורות, דיברנו על המים, קצת על האוכל, תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה.
שלום, שלום. אתם יודעים שסידורי החנייה ב... כל מיני מקומות, אבל תל אביב ככה תופסת מקום מרכזי מאוד בעניין הזה. הסידורים האלה השתנו לרעת, גם לרעת התושבים אגב, אבל במיוחד לאלה שבאים מבחוץ, שצריכים לשלם לא מעט כסף, כדי למשל להגיע לעבודה, לחנות בעבודה שלהם, כי אין להם חנייה במקום העבודה, וזה מה שקורה, משלמים הרבה כסף, זה לא פייר, וזה מה יש עכשיו, וצריך לעשות חשיבה מחודשת אולי. מצטרפת אלינו לימור מילר, שהיא מנהלת תיכון עירוני ה' בתל אביב, הוא נמצא במקום מרכזי, אני מכירה את המקום הזה, אין שם חנייה, לא ברחוב עצמו ולא במסביב. שלום לימור. לימור איתנו?
כן, אני איתך.
שלום, שלום, אלן.
שלום
וברכה. שומעת. טוב, אז ספרי לנו מה עובר, אני לא יודעת אם עלייך, אולי את מגיעה אחרת, אבל אנשים שלא גרים בתל אביב, באים מבחוץ, הרי לא מצפים שכולם יבואו על טוסטוסים ורכבים דו-גלגליים, אנשים מבוגרים שיגיעו לבית הספר ללמד. אז מה קורה?
נכון, אז קודם כל לומר, שמבחינת מי שמורה או עובד בעירוני ה' ולא מתל אביב, דאגו לנו למספר מקומות חנייה מפנק בנמל, אבל לאור הרפורמה החדשה, האבסורד היוצא הוא שדווקא מי שתושב תל אביב מלמד או עובד בעירוני ה', אין לו שום פתרון של חנייה.
כלומר, שעתיים ראשונות הוא חונה בחינם, ואחר נכון. כך המונה מתחיל לדפוק.
אמת, סביב השמונה שקלים לשעה, אם אני זוכרת לנכון.
נכון.
ומה שקורה זה שמעודדים, ואני יכולה להבין את השימוש בתחבורה ציבורית, הבעיה היא שלא ניתן להניע מהלך אם לא נותנים תוכנית אסטרטגית מסודרת למה אני מתכוונת. אם הולכים על מהלך כזה, צריך למצוא חלופות פתרונות, למשל, שיהיו מספיק קווי אוטובוס, שהפקקים יצטמצמו, שיהיו חלופות של חניה אולי מחוץ לעיר כדי שיהיה פניות למה שקורה בתוך העיר. כתוצאה מכך, אם גם כך קשה לגייס מורים ועובדים לתוך ההוראה, לשנה הבאה נמצבת באמת בפני שוקת שבורה, ולא מעט אנשים אומרים, בית ספר נפלא, אבל אם אין חנייה או תנאים ראויים, אני לא אגיע ללמד.
את רוצה להגיד לי שיש מורים, גם ככה יש מצוקה מטורפת, יש מורים שהודיעו לך שהם כבר לא יבואו? מחפשים חלופות במקומות שהם גרים?
לצערי הרב כן.
וואו.
לצערי הרב כן. יאמר לזכות העירייה שאני פניתי והם הציעו איזשהו סקר לזהות את הצרכים, עוד לא קיבלנו מענה מה קורה, אבל עדיין גם אם יזהו ויאפשרו תו באזור בית הספר, אין חנייה.
כמה מקומות חנייה קיבלתם בנמל?
קיבלנו 34 חניות.
שזה מתוך כמה צוות כוח האדם שלך?
מצוות כוח האדם כולל מנהלה שחייבים לקחת גם אותם בחשבון.
זה בית ספר גדול.
נכון, 134 עובדים.
כן.
זה אומר שרק שליש נהנה מתנאים. מה גם שאני חושבת שצריך להבין שכשאדם מגיע לעבוד עם אנשים, האלף בית הוא שהוא יגיע בנינוחות.
נכון.
לא למצוא חנייה, להגיע עצבני וכולי, זה לא המורה שאני כמנהלת או הורה ירצה שיפגוש את התלמיד. אז אני לא מצליחה להבין איך לא לוקחים את כל הדבר הזה בחשבון. וחייבים להתעורר שעה אחת קודם.
אוקיי, דיברנו קודם על 8 שקלים, את יכולה להגיד לי בממוצע הרי כמה המורה, מורה עובדים במהלך היום, בוא נעשה את החישוב הגס נגיד?
בוודאי, אצלי מלמדים קבוע 8.5 עד 3, 5 ימים בשבוע, אז אם אנחנו מדברות על סך הכל כ-40 שעות עבודה, 8 שעות הורדתי כי שעתיים הן חינם.
נכון.
אנחנו מדברים על לפחות 30 שעות, כפול 4 שבועות, 120 שעות לפחות. כפול 8 שקלים, נוריד את זה מסחר מורים, עובד...
אתה רוצה לעבוד, תראה, תקבל עונש. אוקיי, עכשיו בואי אני אקריא לך ברשותך, לימור מילר, את תגובת העירייה. העירייה מודעת למצוקת החנייה של צוותי החינוך, ושצוותים אשר מגיעים מחוץ לעיר מקבלים עד כה מענה, כך תשומת הלב המלאה תתקבל בעבור מענים אפשריים, בעבור הצוותים אשר מתגוררים בעיר, והרפורמה תחול עליהם. הודעה מסודרת תצא לצוותי החינוך בעיר בימים הקרובים. הבנת הנשמע, מה הבנת?
שהם עדיין לא מצאו את הפתרונות, בדיוק. ואני מאוד מקווה, הבטיחו עד מחר בבוקר, אני מקווה, מאחלת, שימצא פתרון, כי החינוך הוא הדבר החשוב ביותר, וצריך לדאוג לאנשים שמובילים את זה.
כן, את יודעת, אני רואה ככה, מול בית הספר יש אוטובוסים שעוצרים, זה הרי אוטובוסים שנוסעים רק בתוך תל אביב.
נכון.
ומסביב בונים רכבת, ובונים שבילי אופניים, כלומר עושים הכל בבת אחת ומהפכה שלמה, והמורים אין להם תחבורה ציבורית להגיע.
נכון, גם חניונים שהיו כמו רידינג נסגרו, כלומר המרחבים האפשריים כל כך הצטמצמו ללא חלופה, ובסוף בסוף הנעלם הוא לא רק במתמטיקה, אלא לצערי בתוך חוויית בית הספר.
זה כבר פרבולה. זהו.
נכון, זה הרבה מאוד, רק צודקת לצערי. אוקיי,
לימור מילר, מנהלת תיכון עירוני בתל אביב, תיכון נחמד מאוד, תודה רבה.
אכן, ותודה רבה על החשיבה.
חבל לעזוב אותו, חבל שמורים יעזבו. תודה, להתראות. צודק סתיו. שלום יניב לניס.
שלום.
אהלן. מי שלא רוצה ללמוד או ללמד, ייסע לחול בחג. אתה מייצד קבוצת הפייסבוק טיסות סודיות. לאן נוסעים בחג? כמה זה עולה? איזה חברות עובדות? תן לנו ככה תמצית.
אז קודם כל בחודש האחרון באמת חזרו לכאן לא מעט חברות זרות, וזה מאוד משמח, אבל זה גם משאיר מעלינו איזשהו סימן שאלה גדול לגבי מה הולך לקרות בפסח. האם אנחנו נשאר באותו מצב ביטחוני? האם החברות האלה יישארו כאן? אז המחירים מצד אחד מאוד אטרקטיביים למי שמוכן להמר על האופטימיות.
תן כמה מחירים, למשל, דוגמאות.
למשל, בסביבות ה-300 עד 400 דולר למערב אירופה, אפשר גם לרדת מתחת לזה למזרח אירופה. דווקא אם הקרובים אלינו הם יקרים יותר, כלומר באזור ה-300-400 דולר, אם אנחנו מדברים על יוון ועל קפריסין, דובאי מחירים יחסית גבוהים, מעל 400 דולר, יש שם קצת פחות תחרות. אבל צריך לזכור שמי שלא מוכן להמר על המחירים הנמוכים, הוא בעצם משלם מראש פרמיה לא מבוטלת לטוס עם אל על או ישראל או ארקיה, בטיסות שאנחנו יודעים שכמעט בוודאות ייצאו לפועל, גם אם המצב הביטחוני לא יישאר.
שמה הפער בין כאלה שמאמרים נגיד לטיסות זולות, ובין הטיסות נגיד הבטוחות שאפשר לעלות עם קריון וכל מיני דברים כאלה?
אז קודם כל זה עשרות אחוזים, זה לא רק עניין של כבודה, זה עניין של האם הטיסה תצא, כלומר האם קבוצת לופטנזה תהיה כאן, אם חס וחלילה אנחנו נראה כאן איום נוסף מגיע לאזור שלנו, וההפרש הוא משמעותי מאוד, בעיקר במכפלות של משפחות, כלומר אנחנו בדרך כלל לא טסים לבד בחגים, אנחנו לוקחים איתנו את הבן בת זוג, ילדים, ועם המכפלות מדובר פה בהפרשים של מאות ולפעמים אלפי דולרים, בין נטוס בחברת לואו-קוסט, לבין נטוס בחברת אל על או ישראל לצורך העניין.
תגיד, איזה חברות חזרו לטוס? ככה, תן לנו בגדול שנדע איפה אנחנו.
אז בסוף שבוע האחרון ראינו כאן גם את כל קבוצת לופטנזה, שזה בעצם לופטנזה, סוויס, אוסטריאן, ברסל, זה יורווינג.
שהמחירים שם לא הכי נמוכים, זה לא מויזו כאלה.
נכון, הם לא נמוכים, הם גם לא חזרו לכאן במתכונת מלאה, הם חזרו לכאן במתכונת יחסית מצומצמת, לעומת שפע המושבים שהיו כאן לפני המלחמה. חברות התעופה חוזרות לכאן בחשש, כלומר, הן לא מתחילות לתגבר את הלוז שלהם, הן לא מסיטות לכאן הרבה מטוסים, ולכן גם המחירים בהתאם. אז כמובן שזה יצא מעולה של עוד אלפי מושבים בשבוע מנתב"ג, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל להוריד כאן את המחירים בצורה דרסטית. בטח okay. שלא לתקופה כמו פסח, שהיא כל כך...
אוקיי, אז דיברנו על קבוצת לופטנזה ואיר פרנס גם.
אז גם איר פרנס חזרה לכאן בשבוע שעבר, חברת וויזר, שבאמת חברת הלוקוס שמורידה כאן כרגע את המחירים, חזרה לכאן לפני כמה שבועות ל-15 יעדים במזרח ובמערב אירופה. אם אנחנו מסתכלים על התקופה שבין עכשיו לפסח, אפשר למצוא הרבה מאוד יעדים בוויזר, בין 100 ל-150 דולר, מחירים מאוד אטרקטיביים לטעמי. ומי שמוכן להמר על חזרת ריינר, שצפויה לחזור לכאן בתחילת אפריל, אז יכול אפילו למצוא מחירים נמוכים יותר, אבל כמובן זה אימור, עד שאנחנו לא רואים כאן מטוס של חברת תעופה בנתב"ג, הצהרת כוונות זה נחמד, אבל
כן,
זה לא
ברור. בדרך. תגיד, אפשר לשאול אותך סתם, כאילו זה כבר, זה לא זול, אבל יונייטד ודלטה, דלטה חוזרת תכף, נכון? עוד איזה חודש וחצי.
אז דלטה באמת הכריזה שהיא חוזרת לכאן בתחילת אפריל, יונייטד עדיין לא, יש שמועות בתעשייה על סוף פברואר, על אמצע מרץ, אנחנו מחכים להודעה.
זה גם תכף.
מקווים מאוד שיחזרו, ומקווים מאוד שיחזרו במתכונת מלאה, כי להוסיף כמה טיסות בודדות בשבוע לא משפר מספיק את המצב.
אבל יש ארקיע, ארקיע נולדה לנו לניו יורק.
אנחנו מדברים כאן על, על כמה מאות מושבים בשבוע, לעומת אלפים שחסרים.
כן, ברור.
ממש טיפה בים. כמובן שכל מושב הוא מבורך, אבל צריך לזכור שמדובר פה באלפי מושבים לצפון אמריקה שאינם. אוקיי. גם ארקיע לא תצליח לבוא.
טוב, העיקר שחוזרים לאט לאט לחיים, על כל המובנים וכל המשתמע. יניב לנס, מייסד קבוצה פייסבוק, טיסות סודיות. תודה רבה, יניב.
תודה.
להתראות. טוב, הגענו לבורסות, בואו נבדוק מה קורה שם, כי זה לא נראה מי יודע מה טוב, לא אצלנו ולא בשום מקום אחר. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, כמובן צריך להקדים, המכסים של טראמפ. שלום אורי.
שלום ענת.
כן, מה נשמע?
אז כן, זה הסיפור. טראמפ עם המכסים על קנדה ומקסיקו וסין, מוביל ירידות בשווקים בפתיחת השבוע. אנחנו רואים את ה-S&P יורד באחוז נקודה 6 בארצות הברית, אני מתחיל בכוונה בארצות הברית, נאסדק יורד באחוז נקודה 8, אבל הירידות הן בכל העולם, וגם אצלנו כמובן.
תקשיב, זה על ההתחלה, אני בדיוק אני מסתכלת על זה גם, כי זה, המסחר נפתח לפני 20 דקות, כבר 1.8, כבר 1.4, זה לא מבשר טובות.
עוד רום המסחר ראינו כבר את הירידות האלה מגיעות, כי בסופו של דבר המכסים הם, אפשר להגיד, הם לא טובים לבורסה בשני היבטים. קודם כל, מייצרים אינפלציה. אומנם אינפלציה קצרת טווח, אבל זה מונע מהפד, מהבנק המרכזי האמריקאי, להוריד את הריבית.
כן.
וזה משהו שהמשקיעים לא אוהבים. אבל יותר חשוב, ככל שהאסקלציה הזאת יימשך, וארצות הברית תטיל מיסים, מכסים על קנדה, על מקסיקו, על סין, המדינות האלה יגיבו, ואז אנחנו יכולים להיכנס לאיזושהי סחרחרה, בסוף זה פוגע בחברות. ולכן השווקים לא אוהבים את זה. ראינו אותו דבר בדיוק ב-2018, כשטראמפ התחיל את מלחמת הסחר מול סין, הפעם הוא מתחיל מיד עם כניסה לתפקיד, מלחמת סחר חדשה.
חכה, כל לא העולם, לא גם האיחוד כן. האירופי, גם בריטניה, קודם השמענו איזה סינק שלו שהוא מדבר על, כאילו, לאן? האיש הוא איש עסקים, נכון?
כן, זה מה שנאום עשו, וכביכול תמיד מאמינים שבסופו של דבר הוא יגיע להסכמות, לא תדעת, בסוף זה באמת פרחיש סביר, הרי בסוף, טראמפ יבוא וישכנע ככה אולי את קנדה ומקסיקו לטפל בנושא ההגירה, ואם הם יטפלו בנושא ההגירה וישקיעו בזה יותר כספים, אז הוא יבטל את המכסים האלו. אבל עד שנגיע לשם, אתם יודעים איך נכנסים, אף פעם לא יודעים איך יוצאים.
מה עם הסולידיות ומה עם האגח?
אז שאנחנו מסתכלים על שוק האגח, קודם כל בארצות הברית כבר ראינו ירידות של התשואות, אגב, הדולר גם צריך להגיד מתחזק בכל העולם, מתחזק גם פה מול השקל, 3.6. וכשאנחנו מסתכלים על האגרות חוב פה בארץ, אז אנחנו רואים היום עליות קלות, לא משהו משמעותי. יותר בארצות הברית. יותר בארצות הברית, סוג של ריצה לנכסים בטוחים, יוצאים המניות, עוברים לאג"ח, וזה מה שקורה.
תגיד, זה אנשים בפאניקה, לא? זה מה שנקרא פאניקה, או שזה נגיד התחלה של פאניקה קטנה?
לא הייתי קורא לזה עוד פאניקה.
אסור להפחיד, כי זה לא אחראי.
לא הייתי קורא לזה פאניקה. בדיוק. זה כל ירידות של אחוז שש, צריך לזכור מה קרה בבורסה בשנתיים האחרונות, כן? אבל אין ספק שאי הוודאות עלתה. אי הוודאות, בכלל, כשטראמפ נשיא, אי הוודאות יותר גבוהה, ובסוף תמורת אי הוודאות משקיעים דורשים איזושהי פרמיה. אם זה בקצת יותר תשואה בשוק האג"ח, ואם זה במחירי מניות קצת יותר נמוכים, כי אנחנו לא יודעים מה יוליד יום.
תגידו, הוא בכלל מקשיב למישהו, אורי, או שהוא מחליט קם בבוקר ואומר זהו, היום נשים נבוט על קנדה.
זה צריך לשאול, אני אגיד למי הוא לא מקשיב, הוא לא מקשיב לווטרי ג'ורנל למשל, שהוציא כתבה בסוף השבוע, שזה מדובר במהלך גרוע ביותר.
כן.
אני, את יודעת, אנחנו לא באמת יודעים.
דווקא רציני, לא? בקשר... עיתון רציני.
עיתון רציני יחסית, כן.
טוב.
אנחנו לא בקשר עם טראמפ, אבל אין ספק שהוא פועל בדרכים אחרות.
הוא בלתי צפוי, ואת זה הבורסה לא אוהבת. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה רבה אורי. מחר יום חדש מה שנקרא, ומחר גם פגישת טראמפ נתניהו, וזה סיפור אחר וסיפור מעניין. סיימנו כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאב, יעלון גבאי ועומר אוקון.